שלום לכם. הורות זה לא משחק ילדים. לחנך ילדים זאת משימה מאתגרת, מורכבת. ואם המשפט הזה היה נכון בעבר, היום בעולם כל כך סוער ומבולבל, הוא נכון כפל כפליים. אבל תראו דבר מעניין. בעוד שלכל דבר משמעותי בעולם שלנו, צריך לעשות הרבה הכנות והכשרות. לפני שבן אדם מתחיל לנהוג ברכב, הוא צריך לקחת 28 שיעורים, וטסט פנימי, וטסט חיצוני, ומבחן בתיאוריה. שלא לדבר איתכם על רישיון טייס, מה צריך לעבור בשביל להגיע לשם. מה צריך לעשות בשביל לגדל ילדים? איזה הכשרה צריך בשביל לחנך אותם? למרבה המבוכה, בערך שום דבר. לא צריך לו תואר שלישי, לא תואר שני, לא תואר ראשון, לא תעודת בגרות, רק תעודת לידה. אתה פה, יש לך ילדים, קדימה. התוצאה שיכול להיות גם לא מעט טעויות בדרך. לא כל דבר מגיע לנו באינטואיציה, ויש מיומנויות שבאמת צריך לרכוש אותם, להתאמן בהם, לפתח אותם, לשים לב אליהם. חינוך ילדים הוא אחד מהדברים האלה. וחשוב לדעת שההשפעה שלנו, ההורים, על הילדים, היא הרבה יותר ממה שאלינו בדעתנו. אם הייתי עושה סקר בין הורים ושואל אותם, תגידו, מה הגורמים שהכי משפיעים על הילדים, על המתבגרים שלכם בבית? אז הרבה היו אומרים לי, החברה, האינטרנט, התקשורת, החבר'ה, הסרטים. איפה ההורים נמצאים ברשימה הזאת? אז רוב האנשים מדרגים אותם במקום מאוד נמוך, בעשירון התחתון. אבל לא בטוח שזה נכון. לפני זמן מה פורסם מחקר של פרופסור שרגה פישר ממכללת אורות, שבשאלון שהוא הגיש לבני נוער מכיתות זין עד י' ב', הם בעצמם, כששאלו מה הדבר שהכי משפיע על הזהות הדתית שלכם, על הגיבוש שלה, הם הצביעו על ההורים בתור הגורם המשפיע ביותר. זה אומר שיכול להיות שההשפעה שלנו על הילדים היא הרבה יותר ממה שאנחנו מעלים בדעתנו. והמשמעות שלנו עבורם היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים. זאת אחריות גדולה, זאת זכות גדולה, וזה מחייב אותנו באמת לקחת את כל הנושא של חינוך כמה שיותר ברצינות. ואני רוצה לעשות הפעם לגעת בכמה טעויות שהורים עושים. לא מכוונות זדון, כולנו דואגים, כולנו אוהבים את הילדים שלנו, אין לנו דבר יותר יקר בעולם מאשר הם. ועדיין, לפעמים הורים מתוך הרגשה אינטואיטיבית, עושים דברים שהיה עדיף לעשות אחרת. אני אגיד לכם עכשיו כמה משפטים, ותחשבו בבקשה, מה דעתכם? האם במשפט הזה יש משהו לא נכון בגישה, באמירה, במסר? משפט מספר אחת. רגע, מי התחיל? איך קרה פה ביניכם? אני רוצה להבין. אומר לכם משהו? נשמע לכם מוכר? כידוע, ילדים יש להם תחביב מפורסם, אוהבים לריב ביניהם. זה חלק מהכיף שלהם. יש להם עוד תחביב, וזה להזמין כל הזמן את ההורים לשפוט ביניהם במריבות שלהם. אחת הטעויות הנפוצות שהורים עושים זה לאתר לבקשה הזאת. להסכים להיכנס למקום הזה של בית המשפט. מי התחיל, מה הוא אמר, מה הוא לקח, מי פה לא היה בסדר. וזה חבל מאוד. נכון שאנחנו רוצים לעשות צדק ואנחנו דואגים על זה שהילדים שלנו מרבים ביניהם. אבל תראו, הניסיון מלמד שכאשר אנחנו מתעקשים לא להתערב, ואומרים להם, אני לא שופטת, אני סומכת עליכם שתצליחו למצוא דרך להסתדר בעצמכם, ב-99% מהמקרים, מהר מאוד, הילדים מצליחים להסתדר. בזה שאנחנו מתערבים להם, א', אנחנו מכניסים את עצמנו למקום לא טוב. מה אתה צריך עכשיו, ועדת חקירה, מאז בריאת העולם ועד היום, מה הוא עשה לו, מי התחיל, מה הוא לקח, עזוב, אתה לא תצא מזה. דבר שני, הרי לא תמיד אנחנו נהיה שם לצידם בכל סיטואציה, וכשהם יהיו עם חברים, גם נהיה שופטים. זה שאנחנו נותנים להם להסתדר לבד, אנחנו מלמדים אותם איך למצוא פתרונות, איך להסתדר עם אנשים, איך להגיע להסכמות ולפשרות, וזה יהיה נכס חשוב לחיים בשבילם. לכן אני אומר, וזאת נקודה מספר אחת, כל עוד הילדים לא מחסלים אחד את השני, כל עוד אין פה מכות חמורות, הילדים יסתדרו לבד, זה עובד. ברגע שאנחנו מרפים, משחררים, ומעבירים להם את המסר שסומכים עליכם שתדעו להסתדר ותמצאו פתרון ביניכם, הם עושים את זה. הלאה, משפט מספר 2. אני מצטט. כל הכדורגל הזה הוא שטות אחת גדולה. מסי, שמסי, כולם שם חבורה של כלומניקים שהשכל שלהם נמצא בנעליים. מי אמר את המשפט הזה? אמר אותו ככל הנראה בה שכדורגל זה לא היה התחביב שלו, וזה בסדר, אבל הבעיה הוא שהוא קצת מזלזל ומבטל את מה שהילד מרגיש בנושא. אחת הטעויות של הורים זה שלא מכבדים את הילד, וכשיש משהו שחשוב לו, למרות שהוא, אני מודה, הוא לא הכי חשוב בעולם, יש דברים יותר נעלים מאשר כדורגל, אבל הילד זה חשוב, מאוד מתעניין בזה. ברגע שאבא מזלזל, מבטל, מוחק, דורס את הדבר הזה, אתה פוגע גם בילד, כי זה משהו שמאוד חשוב לו, ואתה אומר, זה אפס אפסים, זה כלום בריבוע. עוד טעות שמסתעפת מזה, לפעמים ילד בא לספר על איזשהו קושי, והורים רוצים לעזור לו, איך הם עושים את זה? הם מבטלים את הקושי, הם אומרים לו, אתה סתם לקחת את זה ללב, אז הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? מה זה משנה? שטויות? אז הפסדת את הקלפים, מה זה כבר קלפים, שטויות? כמה זה שווה? זה לא נכון, אנחנו לא עוזרים לילד בזה שאנחנו מתעלמים או מבטלים או מזלזלים בקושי שיש לו. להפך, זה רק מקשה עליו. כי אם עד עכשיו הוא הלך עם הקושי שלו, אז עכשיו הוא גם מגלה שאין אף אחד שמבין אותו. ואין אף אחד שיכול באמת להזדהות איתו ולעזור לו. הרבה יותר נעזור לילד אם נכבד את המקום שלו, אם ננסה להזדהות עם הקושי שלו, נגלה אמפתיה, נתחבר אל המקום שלו. אם הוא מפחד ממשהו, לא נגיד הכל שטויות, אלא ננסה לתת לזה מילים, ננסה לראות איך אפשר להתגבר על הפחד הזה, איך אפשר למצוא את האומץ, זה יעזור לילדים הרבה יותר מאשר שאנחנו נמחק את מה שחשוב להם. הלאה, משפט מספר 3. מצטט, איזה שטויות מלמדים בבית הספר היום? המורה הזאת פשוט לא יודעת ללמד. תראו, הצוות החינוכי של בית הספר, הוא לא מושלם. יכול להיות שיש דברים שאנחנו חושבים שהיה צריך לעשות אחרת. יכול להיות שהם גם טועים לפעמים. יכול להיות שגם אנחנו טועים בגישה שלנו ודווקא הם צודקים ומכירים יותר את הסיטואציה. צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לפגוע בכבודם ולזלזל בהם, גם בעיני הילדים. הם שליחים שלנו. הם נמצאים למעשה עם הילדים רוב שעות היום ועושים בשליחותנו את המשימה של חינוך הילד. אבל אחרי שילד שמע מאבא שלו משפט כמו המורה המטומטמת הזאת, מי בכלל נתן לה? ושוב, אני מצטט פה משפטים ששמעתי במחילה מכבודכם. אז תשמע, אתה גמרת. איך הילד הזה עכשיו ילך ויקשיב למורה, ירצה לשמוע ממנו משהו, אחרי שאבא שלו מתייחס אליה שהיא שווה כקליפת השום? חשוב שאנחנו ניתן את הכבוד הראוי לצוות של בית הספר. גם אם אנחנו לא מסכים איתם בכל דבר, אפשר לדבר איתם על זה, אפשר לדון על הדברים. אבל בעיני הילדים חשוב לנו שיהיה יחס של כבוד מאיתם כלפי הצוות החינוכי, וזה מתבטא קודם כל באיך שאנחנו מתייחסים אל הצוות. משפט מספר 4. עד שעה 11 אני רוצה לראות אותך כאן בחזרה, אתה שומע אותי? או, סליחה עם החצאית הזאת את לא יוצאת מהבית. הציטוטים האלה הם לקוחים משיחות שהרבה פעמים מתקיימים ליד הדלת. ברגע שהם רוצים לצאת מהבית, אנחנו תופסים אותם ככה, לא הצליחו להתחמק, ואומרים, רגע, רגע, מתי אתה חוזר? לאן אתה הולך? ככה את מתלבשת? מה את נורמלית? מהר להחליף בגדים. הזמן הזה שליד הדלת זה זמן גרוע לנהל בו שיחות. מכל הזמנים שבעולם זה הזמן הכי פחות מתאים. הסיכוי שיצא משהו טוב מהשיחה הזאת, שקול הסיכוי שהולך להיות פה הסכם שלום כולל במזרח התיכון בשבועיים הקרובים. זה לא ילך. אין הקשבה, יש לחץ, החבר'ה מחכים לו למטה, מה אתה עכשיו? צריך לעשות כל מאמץ לדבר על הדברים האלה מראש, למצוא זמן טוב שהאוזניים פקוחות וקרויות. אחרי שהשקיע 3/4 שעה בלהחליף את כל הארון, ללבוש, להוציא, להכניס וזה, בסוף מצאת החצאית הזאת, שנייה לפני שיוצאת מהבית, עכשיו אנחנו תופסים אותה. כמה שיותר מראש, דרך אגב, לגבי הבגדים, יכול להיות שצריך לתפוס את זה עוד בזמן שהיא קונה אותם, איזה בגדים קונים. אחרי שהיא כבר הוציאה את הכסף, זה כבר יותר קשה. טיפ חשוב להצלחה של שיחות עם הילדים והמתבגרים, זה העיתוי. למצוא זמן מתאים כשיש נחת, כשיש הקשבה, כשיש פתיחות, לא בשנייה האחרונה. לפעמים אפילו עדיף לי לוותר על שיחה מסוימת, כי טובים למחוזות לא טובים, ולשמור אותה לזמן מתאים. בפעם אחרת יהיה שנוכל לדבר על הדברים מראש. סיף פה עוד נקודה. הרבה פעמים, מעט השיחות שיש ביום בין הורים לילדים הם סביב הנושאים האלה שבהם הילדים לא בסדר. זה בא סביב שיחות שילדים מבקשים מההורים ממשהו, תביא לי כסף, אפשר את האוטו, או שיחות שהורים נוספים בהם, סליחה, ככה לא מתנהגים, אל דברי אליי ככה, אני לא חברה שלך, איך את מתלבשת, מה את חושבת לעצמך? אם מעט השיחות ביום הם סביב נושא החיכוך, לא יצא מזה שום דבר טוב. יש כלל מפורסם בענייני ביקורת שאומר שהיחד צריך להיות 1-5. כלומר, על כל אמירה שלילית ביקורתית צריכות לאמר לפחות 5 אמירות חיוביות. ופה באמת יצא להורים אפילו לייצר באופן מלאכותי שיחות עם הילדים. לשתף אותם, להתייעץ איתם על דברים שקרו לנו, לספר להם על דברים שקרו במשפחה. ואז באמת אותה שיחה יותר קשה, שגם היא צריכה לעשות בחוכמה, זה נושא בפני עצמו, בטוב טעם, בעדינות, בטק, בצורה מכבדת, היא 1-5, היא 1-10, עוד יותר טוב אפילו. וכל הזמן צריך לשים לב סביב מה נסובות השיחות שלנו עם הילדים. האם סביב המקומות שהם לא בסדר, או בעיקר סביב המקומות הטובים, ופה ושם יש גם איזה הרע, אז היא מתקבלת. אני רוצה לתת פה דוגמה לטעות אחרונה של הורים, ופה אני לא אגיד משפט, אלא אני אתאר. הרבה פעמים הורים מתוסכלים ואומרים כמה שאני מדבר איתו, כאילו דיברת אל הקיר. בלוק, לא מקשיב. זה יכול להיות אבא שהיה לו שיחה עם הבן שלו בנושא של נרגילה, והוא אומר לו, תשמע, תדע לך, זה לא בריא וזה מזיק והדינמיקה השלילית פה שכולם זה מה תסמינים התמכרותיים. ואז הבן שלו אומר, אבא אתה לא מבין, זה בכלל לא ככה, רואים שבחיים לא ישנת נרגילה, ואפילו המחקרים אומרים שזה בריא, זה לא כמו סיגרת, אתה לא יודע. ואבא יוצא מהשיחה הזאת מאוד מתוסכל, כי הוא אומר, אני דיברתי ואני הסברתי והבאתי לו מחקרים, והבן אדם כל דבר מתווכח איתך, הוא אומר לך לא. וזו טעות. כי לפעמים בני נוער נכנסים למצב כזה, אני קורא לזה יושב ראש האופוזיציה. התפקיד שלו עכשיו זה להגיד ההפך. כן? אתה תגיד שחור, הוא יגיד לבן. אתה תגיד בשרי, הוא יגיד חלבי. תגיד חלבי, הוא יגיד בשרי. הפסיכולוגים יסבירו שזה חלק מהספרציה, דיפרנציאציה. הם צריכים לגבש את הזהות האישית שלהם דרך זה שהם נפרדים מההורים, שהם אומרים אחרת. ולכן הם כביכול חייבים לפעמים להתווכח ולעשות אחרת, זה עדיין לא אומר שהם לא שמעו. ולפעמים אותו אבא שהתלונן על זה שכל השיחות על הנרגילה ירדו לטמיון, הוא מספר ששבועיים אחרי זה הוא הולך בבית ושומע מהחדר שהבן שלו מדבר עם איזה חבר בטלפון, ובלי כוונה הוא מקשיב לשיחה, ופתאום הוא שומע כל מיני משפטים שהבן אומר לחבר שלו, וראה זה פלא, זה בדיוק אותם משפטים שהוא בעצמו אמר לפני שבועיים לבן שלו, והבן אז כל הזמן התווכח איתו. ובא לו להתפרץ פנימה לחדר ולהגיד לו, הלו, הרי זה בדיוק מה שאני אמרתי ואתה התווכחת איתי, אז עכשיו אתה אומר את זה לחבר שלך? לפחות היית מצטט אותי, היית מביא גאולה לעולם, אבל ככה? לא. זה בדיוק העניין. איתך הוא צריך להתווכח. אבל יכול להיות שהוא שומע את הדברים והוא מפנים וזה נכנס פנימה. עכשיו, אני אגיד פה יותר מזה, גם אם הוא לא עשה בדיוק מה שאמרת, עדיין יש השפעה לדברים שלנו, הם מתכתבים עם זה. תן דוגמה, נגיד הורים אמרו לנערה, את צריכה לחזור עד 11. היא חזרה בסוף באחת. האם זה נקרא שהיא צפצפה עליהם, שהיא שמה את הדברים שלהם בפח? לאו דווקא. יכול להיות שאם הם לא היו אומרים כלום, היא הייתה חוזרת ב3. אבל הם אמרו ב-11, אז טוב, היא לא יכולה לחזור ב-11, היא חייבת לחזור בשעה אחרת, כי הם אמרו 11. אז היא חוזרת ב-1. אבל אחד הזה הוא 2 צעדים שמאלה מ-11, הוא לא 20 צעדים. כי יש השפעה למה שאנחנו אומרים, כמו שאמר רבי מקוצק, והיו הדברים האלה על לבביך. לפעמים התפקיד שלנו כהורים זה לשים את הדברים על הלב. יום אחד, כשתיפתח, ייפתח הפתח, ייפתח הלב, הדברים ייפלו ויכנסו פנימה, אבל יש משמעות גדולה לכל הדברים האלה שאנחנו אומרים, גם אם כרגע הם משחקים אותה ומתווכחים. לכן גם לפעמים כדאי לעשות ברמה הטקטית, לא להכריח אותם בסוף השיחה שהוא צריך, אז השתכנת או לא השתכנת, אלא להציע את הדברים אליהם. אתה יודע מה, בוא תחשוב על הדברים. אני רוצה לתת לך ככה 2 נקודות, תחשוב על זה, בוא נדבר מחרתיים. תגיד לי מה אתה אומר. ברגע שלא הכרחת אותו להגיד מסכים, לא מסכים, וקשה להניח שהוא יגיד, וואלה, שכנעת אותי. אבל ברגע שנתת לו לחשוב על זה, בזמנו החופשי, אתה יודע מה, אולי הוא כן ירשה לעצמו לקבל את זה. לכן, אחד הדברים שמאוד אפקטיביים לפעמים זה לכתוב מכתב לילד. יש בזה כמה יתרונות. א', שזה מאפשר לנו לנסח דברים בשיקול דעת ובהקפדה ולמחוק ולתקן, ולא, יאללה, פותחים באש, בשידור חי. 2, זה מאפשר לו לקרוא את זה בלי שהוא חייב להגיב. כשאנחנו מדברים איתו, והם נכנסים לסיטואציה כזאת של פינג פונג, אתה אומר, הוא עונה, אתה אומר, הוא עונה, וכל דבר הוא צריך לענות שזה לא נכון מה שאמרת. זה גרוע, כי אי אפשר פה באמת להגיע לאנשהו. זה מין פינג פונג כזה של דוק רב. ומה זה, כשאתה כתבת, הוא קורא את המכתב, הוא לא חייב לענות על זה, הוא יכול לחשוב על זה עכשיו שבוע, הוא יכול להפנים בלי שהוא צריך להתווכח עם הנייר. דבר שלישי זה שאת המכתב בדרך כלל קוראים יותר מפעם אחת. ואז, כשאתה מדבר איתו, אם היית אומר משהו פעמיים, אז יש מצב שהוא היה אומר, טוב, די לחפור, אני הבנתי. מה זה, כשאתה כותב, הוא יקרא, ויקרא מחר עוד פעם ועוד פעם, לפעמים יש פה אפקט מצטבר. אז נתנו פה דוגמה לחמש או שש טעויות נפוצות, הצענו ככה קצת אלטרנטיבה בדברים האלה. מאוד ממליץ את הנושא הזה של הורות, של חינוך ללמוד, לקרוא, להתפתח בעניין. אני אמליץ ככה על קצה המזלג, יש ספר של הרב זאב קרוב, קוראו לו בנחת רוח. יש שני ספרים של הרב אבינר, חינוך באמונה על ילדים ועל מתבגרים. ויש גם ספרים לאו דווקא מהעולם התורני, יש ספר חשוב ושווה קריאה, איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו, על תקשורת עם ילדים, מאוד מומלץ. יש גם ספר של פרופסור עמוס רולידר, שקוראים לו הורות ללא רגשות אשם, שמתייחסות מאוד פרקטית להרבה מאוד נושאים, שימושי, תכלס, וכמובן, נושא של הנחיית הורים, לפעמים להתייעץ עם איש מקצוע בעניין, קיבלנו מתנה. קיבלנו נשמות תאורות, ולא סתם אלא נשמות של דור הגאולה, בעולם כל כך מבלבל, יש לנו משימה גדולה. אנחנו מאמינים שאנחנו נצליח בה, כי פה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, ופה נלך ונעשה ונצליח. אתה שנעשה את החלק שלנו נכון, בחוכמה, שיהיה לכם בהצלחה להתראות.